הגמרא אומרת, תנתה דפוענותה, אחר כך ששב דפוענותה. אחר כך יש עוד שתי הפטרות של תשובה. הנביא אומר, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה. ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. צריך להבין, הנביא לא סתם מדבר כמו שחושבים, פרזה או איזה שירה. לא, הוא כל מילה ומילה וכל אות ואות בנביא, זה עטרה לראשנו, כך כתב הרמב״ם. אז צריך להיזהר ולהדקדק בדברים. שאלה היא, מה זה ניחם כל חורבותיה? הגאון רבי יוסף חיים דן בשאלה הזאת. הוא אומר משל לאדם שהיה חולה, והביאו לו רופא, אבל לא הצליח הרופא לטפל. חיפשו, מצאו איזה רופא כללי, בקי גדול בכל מיני חולאים, בדק את החולה הזה, אמר, זה בעיה חמורה ביותר ביותר. מה הבעיה? הכליות שלו לא בסדר, גם הכבד לא בסדר, חולה, שחמת, הרי זה גם הריאות, כלי הדם, ועל הכל יש לו גם כן איזו דלקת בגוף. אומר, ומה אני אעשה כעת? למה? הרפואות שאני אביא, לא מסתדרות אחת עם השנייה. רפואה זו עושה כך, רפואה זו אחרת. והן נוגדות זו את זו. ואסור לתת אותן ביחד. אמר, אני לא יודע מה לעשות. בסוף בא זקן אחד היה שם, יהודי צדיק, ירא אלוקים, שעובד את השם באמונה, כמו שאמר הרב, בענווה ולא מחפש. צרמוניה ורמקולים ורעשים, אלא לעבוד את השם, עבד השם, כמו שנאמר על משה רבנו. משה, והיה מוצא, משה עבד אדוני. אז בא הצדיק הזה, ואמר, אני אתפלל עליו, אקבל עליו תענית, אתפלל עליו, ובאמת החולה הזה התרפא וקם על רגליו. זאת אומרת, היה פה נס. אומר הרב, אותו הדבר גם כאן. עם ישראל, אנחנו כעת בגלות, בשיא של הגלות. בשיא של הגלות, אתה רואה איך אנחנו יודעים שאנחנו בגלות. המורה אומרת, בזמן שיד אומות העולם תקיפה עד ישראל, אז היו מתעלים בימים שתקבעו לנו, כמו 17 בתמוז, ותשעה באב, גם בבית שני. אבל בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, אז לא היו צמים. יש מהם שהיו צמים, אבל רוב העולם לא היו צמים, כיוון שהגיע החופש. אבל עכשיו בעוונותינו הרבים, לא זה ולא זה. ואין לנו לא מקדש, ולא כתובת, ולא סמים, ולא שום, ולא קורבנות, ואנחנו בצער גדול. והיהודים, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, נרדפים. עד כדי כך שאפילו הלכו למחנה אושוויץ, ושם באו גויות והתחילו לקלל בנות ישראל שבאו להתייחד עם הזכר הנשרפים שם. אז מה נשאר? תראו איזה שנאה יש לעם ישראל כעת בכל העולם. זה לא בגלל פלוני או אלמוני, ראש ממשלה, זה לא. זה בגללנו אנחנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו לתשובה. שנתקן את המעשים, כמו שאמר הרב, בעיקר שנאת חינם. שתהיה אהבה בינינו, ואחווה ושלום ורעות. עכשיו אומר הרב, אותה הדבר יהיה, בזמן שיבוא משיח צריך לבוא, יהיו צרות רבות מכל הצדדים. גם בתוך העם יש שבר, יש מחלוקות ויש דברים, ואתה לא רואה איך אפשר לאחות את הקרעים. וגם יש חולאים לאנשים, גם אנשים סובלים מבחינת עניות, עוני יש, חולאים יש, צרות יש, שלום בית אין, בהרבה מקומות. חינוך ילדים, זה הדבר, רבותיי, הכי קשה. ויותר קשה מהכל זה שנשארים בחורים רווקים שלא רוצים שילוחים, זה לא היה פעם. היום המצב הוא ש-30% מהבחורים לא נישואים, אותה דבר אצל הבנות. ואין מי שישים הלב. זאת אומרת, הגענו למצב שהתקיים בנו תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד אימות, שפנו עד אפר. אז המדרש אומר שזה 4 גלויות. תמנו מרעות בזמן גלות בבל, תשש כוחנו מצרות בזמן גלות מדי, המן הרשע, שחנו עד אימות בזמן יוון, אבל עכשיו שפנו עד אפר. כל מי שיכול לדרוך על עם ישראל, דורך. ופלא פלאים, הרי אנחנו אור לגויים. הרי יש לנו מקדש, יש לנו תורה, יש לנו תנ"ך. יש לנו קודש קודשים, את הקדוש ברוך הוא, שהוא השומר שלנו. הרי כשהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות, מה כתוב בפסוק? כחלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. קרא לאומות העולם ואמר להם כל אחד יבחר לו איזה אומה. ואז באו 70 מלאכים שרים למעלה, כולם מאש, ועשו גורלות. ואז נפל גורל לכל אומה ואומה, מי השר שלה, מי הארץ שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, גם אני אעשה גורל, אני מחפש אומה שתהיה שלי. ואז ישראל נפל בגורלו של השם יתברך. זה פירוש הפסוק, זה פרשת האזינו. כחלק אדוני עמו יעקב, חבל נחלתו. אז אנחנו חלקו של השם יתברך, ושמו נקרא עלינו, בכל מקרה. הוא אוהב אותנו, אבל אנחנו סובלים. אומר, כי ניחם השם ציון, כשהקדוש ברוך הוא יבוא לגאול אותנו, ניחם כל חורבותיה. כל החורבות, זאת אומרת, כל הצרות והדאגות והבעיות והחסרונות, יתקן אותם הבורא יתברך שמו. ויעשה מדברה כעדן, המדבר יהיה גם עדן, כמו שאנחנו רואים היום, לדוגמה כאן, השכונה הזאת. אתם יודעים איזו שמחה יש בשמיים, שיש פה בתים של יהודים ושומרי מצוות, ואתה רואה בית הכנסת מלא מפה לפה, כן ירבו, השם מברך אתכם, ומלא משאלות אתכם בטובה, גזור עליכם גזרות טובות, שתראו רק נחת והצלחה כל ימי חייכם, אשריכם כשאתם באים לבתי כנסיות ובתי מדרשות. איזו שמחה יש לאבא בשמיים שם למעלה. אז זה דבר שלא לא, לא, לא בא בכך, ואפילו שאנחנו בגלות, אנחנו במסורים, אנחנו קוראים בשם השם ומאמינים בו תורתו. אז זה דבר גדול מאוד, גורם סניגוריה גדולה על עם ישראל. כאן זה אומר, עכשיו בא אגיד לכם מה כתב ספר החינוך. ספר החינוך, לא ידוע לנו מי כתב אותו, יש כמה דעות, ודעות סותרות זו את זו, וכל דעה נסתרת. אבל הוא היה בתקופת הרמב"ן נחמני, אז היה באותה תקופה, כתב את הסדר הפרשיות של התורה ואת המצוות שיש בכל פרשה ופרשה. והוא כתב דבר מאוד מעניין. כל הדברים שלו מעניינים, אבל זה מיוחד להבין אותו. שאנחנו כעת נפרד לפני חודש אלול, שבוע הבא, מתחילים כבר סליחות. ואז אנחנו צריכים זכויות. כי לחודש תשרי, כך מאזניים ביד השם, הוא שוקל כל אחד ואחד מאיתנו, מה יהיה איתו בשנה הבאה. אם לכאן או לכאן, ואז צריך זכויות, אז האדם צריך לחפש בחודש אלול, מה שיותר זכויות לעשות אותם ולקיים מצוות, בעיקר מצוות התורה. אומר ספר החינוך, אני אתן לך עבודה קלה מאוד. אני לא אגיד לך, לך תחפש שילוח הקן או כאן ציפור, אף על פי שזה דבר מצוי, אבל לא אתן עליך את זה כרגע. ולא אתן לך לחפש את העני הכי מסכן והכי אומלל להחזיק בידו, כי לא תמיד מוצאים את העני האמיתי ולא המתחזה. אומר, יש שש מצוות עשה, שש, שאפשר לקיים אותם כל אחד בפני עצמו בבית, לבד. ולא צריך אפילו דיבור ולא צריך מעשה, אלא מחשבה בלבד. הוא מונה את השש מצוות עשה שכל אחד מאיתנו יכול לקיים, ועל ידי זה נכתב ונחתם בספר חיים טובים לשנה הבאה ולכל השנים הבאות. הוא אומר, מה שש המצוות הם? אחת, להאמין שיש השם בכל רגע ורגע. תאמין שיש בורא לעולם. כמו שכתוב בתורה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה המצווה הראשונה, וכל רגע שאתה חושב על זה, אתה מקיים מצווה ואפילו לא בפה. אתה חושב רק מהרהר, אתה מקיים מצווה תעשה. מצווה שנייה, כותב הרב, להאמין שאין אלוהים אחרים. והנה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וזה מספיק שאני חושב על זה, ואני מבטל כל אלוהות אחרת וכל מין שלטון אחר, אז על ידי זה אתה זוכה לקיים מצוות עשה. מצווה שלישית, מה היא? מצווה, הוא כותב, מצווה להאמין שהוא יחיד בעולמו. מה פירוש יחיד? ידוע שאנחנו מייחדים את שמו בשמה ישראל. שמה ישראל, אנחנו אומרים, השם אלוקנו, השם אחד. מה פירוש המילה אחד? שלוש משמעויות יש לה, כך כתוב בראשונים. אחד, יחיד ומיוחד. צריך להבין אותם, מה זה אחד, מה זה יחיד, מה זה מיוחד. אחד, שהוא ראשון והוא אחרון, כמו שאומרים באדון עולם. והוא ראשית והוא אחרית, נכון? הוא הראשון, לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. זה נקרא אחד. יחיד, יש כל מלך וכל ממשלה בעולם, יש שם צוות. אחד ממונה על התחבורה, אחד ממונה על החינוך, אחד ממונה על המשטרה, אחד ממונה על יחסי החוץ, אחד ממונה על הביטחון, כל אחד ממונה על איזה דבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. הוא עושה הכל. הוא יחיד, הוא לבד, באותה שעה, באותו רגע, בכל מקום בעולם הוא מצוי. איך אמר פעם, ששאלו את רב שניאור זלמן מלאדי, שהיה ילד, אמרו לו, למי אנחנו מתפללים? אמר לה הקדוש ברוך הוא. שאלו אותו, איפה הוא נמצא? אמר להם, איפה הוא לא נמצא? אין מקום שהוא לא נמצא. זה אמת, כך כתוב הזוהר הקדוש, לית אתר פנוי מיני, אין מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מצוי בו. אחרי זה אמרנו יחיד. מה זה מיוחד? מיוחד שעושה דברים הפוכים בבת אחת. פה הורג את המחבלים ופה מחיה את החולים. פה מרפא חולים, פה מכה את הרשעים. שם בונה וכאן סותר. וכן על זה הדרך. הוא עושה דברים, שני הדברים הפוכים, בבת אחת, מה שאף אחד לא יכול לעשות. זה נקרא מיוחד. מיוחד שעושה שני הפכים באותו רגע. רגע כממריך, הגמרא אומרת, מוליד וממית, יחד, השם ממית ומחיה, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. בזמן שהוא פה מוריש, שם הוא מעשיר. וכן אז זה הדרך, אז זה דבר, זה פירוש ייחוד האל, לייחד את שמו של השם. דבר שלישי, שאדם, השלישי אמר לו, זה ייחוד האל. הרביעי, לירא מהשם יתברך. מה זה לירא ממנו? מה זה לפחד ממנו? אני רוצה שנעשה רק פחד, כי פחד, מי שעובר רק מפחד, זה לא טוב. אלא פירוש היראה, רבותיי, זה נראה ממנו בגלל שהוא, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בגין דיור רב ושליט ממלא כל עלמין, להיות והוא גדול וענק, ממלא את כל העולמות ומשגיח על כל הבריות בבת אחת. אז בגלל זה אני אראה ממנו, כי הוא האל הגדול, הגיבור והנורא. אני גם מפחד ממנו, כן, כי הוא ענק, הוא כל יכול, הוא נמצא בכל מקום, הוא רואה אותי, ואפילו אדם מחדרי חדרים, הקדוש ברוך הוא רואה אותו. אז זה בחינת יראת השם, יראת הרוממות. אחרי יראת השם, כשאדם מתבונן ביראת השם, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה. הוא מקיים עוד מצווה יותר גבוהה שהיא אהבת השם. מה זה אהבת השם? איך אני יכול לאהוב דבר שאני לא מכיר? אתה כן מכיר, אנחנו כן מכירים. איך אנחנו מכירים? מי נותן ליד שלי להתנענע? הוא. מי נותן לעיניים שלי לראות? הוא. מי נתן לי שכל להבין? הוא. מי נותן לי כוח לחשוב? הוא. הלב של האדם, תארו לכם, פועל בעובר במאי אמו כבר שבועיים אחרי שהוא נוצר בבטן האמא, הלב פועם. והלב לא מפסיק לפעום, גם בלידה, עד רגע שהוא מחזיר את נשמתו לבוראה. גם כשאדם ישן, הלב עובד. שנאמר, אני ישנה ולבי ער. אז אתה רואה שהוא נותן לנו חיים, נותן לי כוח, נותן לי יכולת להתקיים. לפעמים אתה רואה אדם באפיסת כוחות, אתה כבר לא נותן לו תקווה. פתאום הוא קם על הרגליים, והוא נהיה בריא וחזק, והוא, אחרי שהתייאשו ממנו, פתאום כאילו חי מחדש, תחיית המתים קיבל. אז זה נותן לאדם להבין מה זה אהבת השם שהוא נותן לנו ללא תמורה כל, את כל הדברים כולם. אחר כך יש גם את שלו, שאין איתו עוד אחד. שהוא יחיד בעולמו ואין לו שותף בשום דבר ודבר. הוא לא צריך שיהיה לו שותף או מחליף או איזה מישהו שיהיה עוזר שלו. זה נקרא גם כן אחד הדברים שהם הגורמים לאדם לחשוב אחרי השם, שאין זולתו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך מגיע האדם אחרי אהבה, יש עוד מצווה אחת, רבותיי, סליחה אם אני מעריך לכם, זה מצווה של לשמור את הלב ואת העיניים, שבכל רגע ורגע אני יכול לקיים אותה. לשמור את הלב שלא לתור אחרי לבבכם, ולא תתור אחרי לבבכם. לשמור את הלב שלא יבוא מחשבות של עבודה זרה או של כוח אחר בעולם. ואדם צריך להיות יותר חזק, להאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לי כוח לעשות חיל. ואז על ידי זה אתה מקיים, הנה שש מצוות עשה, וזה יכול להכריע לך את הקו, גם אם חס ושלום חטאנו, ואבינו ופשענו. אז המצוות האלה שאתה מקיים אותן במחשבה, ובכל רגע ורגע, הן מכריעות את הקו, כי המצווה, אותה מצווה יכולה להיות מוכפלת בכמה וכמה כפילות עוד ועוד. מכאן אנחנו רואים אפשר אולי קצת את המזגן להגביר, כי כל החום מגיע אליי בכאן משהו, כן. פשוט, כי בצד הזה אין חלון פתוח, אין. רבנו יונה אומר, למה צריך להתפלל בגברה כתוב? רק בבית שיש בו חלונות, הוא אומר מפני שכשהחלון פתוח, אז יש יותר ריכוז במחשבה של התפילה. כי כשאדם בא לחשוב, אז לפעמים המחשבה נעלמת. אז על ידי אוויר שיש שם חלונות, אז זה נותן אוויר למתפלל, והאוויר הזה מיישב לו את הדעת. כך כותב רבנו יונה במסכת ברכות. מאיפה למדנו שצריך חלונות בית הכנסת? מדניאל. וקווים פתיחן לדעיביתה נגד ירושלם. היה לו עלייה בארמון של נבוכדנצר המהבול הזה. שם למעלה היה לו עלייה, הלשכה של דניאל העוזר של נבוכדנצר, והוא היה מתפלל שם. ועשה לו חלון מול ירושלים. אז תארו לכם מה עושה חלון שהוא פתוח ונכנס משם אור ונכנס משם אוויר. אז זה גם אור וגם אוויר. אז זה זה. תודה רבה. בקיצור, נחזור בענייננו. יוצא איפה שכשאדם מתייחד עם הבורא ומתחזק יותר, אז על ידי זה הוא זוכה שבשמיים מכריעים את כף, הדין שלו לכף זכות ולא לכף חובה. הוא יכול ברגע אחד, על ידי איזה מצווה שהוא יחשוב עליה, מקיים מצווה, כמו שאמרנו, שש מצוות עשה, שהוא מקיים אותם במחשבה, כמו שמע ישראל וכדומה. אז כל רגע ורגע הוא יכול לקיים עוד מצוות ולאסוף ולצבור לו עוד זכויות ועוד, כוחות שיעבוד את השם יותר בהם. ואומר הפסוק, פסוק אומר, שעתי כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן. מה זה מדברה כעדן? הגמרא במסכת כתובות אומרת, משבחת את ארץ ישראל, איזה ארץ יפה נתן לנו השם, איזה ארץ פוריה. לכן עיני כל העולם פה מקנאים בנו ונלחמים בנו, כי זה מתוך שנאה שבאה מתוך קנאה. אומרת, ניחם השם ציון, הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע אותנו ולגאול אותנו, אז ניחם כל חורבותיה. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה בעזרת השם ויתגלה עלינו, אז עצם נוכחות של השם יתברך, האור שלו שמתגלה, זה בעצמו כבר מסלק את כל הדברים המונעים, כל הדברים השליליים, ורק כוחות חיוביים וברכה והצלחה שורה איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. כי הוא נקרא ברוך. ועליו אמר בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית. אז זה נקרא ברוך, הקדוש ברוך הוא נקרא ברוך. ולכן עלה אז בארץ ישראל מעלתה גדולה מאוד. אגיד לכם עוד דבר אחד, ראיתי בספר חסד לאברהם שכתב אותו רבי אברהם אזולאי. הוא כותב שבשעה שתבוא הגאולה, יהיה הבדל גדול בין יושבי ארץ ישראל ליושבי חוץ לארץ. לכן כדאי לעורר את היהודים בחוץ לארץ שיתעוררו לבוא לכאן. הוא אומר שכל מה שכתוב בגמרא במסכת כתובות, עתידה ארץ ישראל, עתידים אילני סרק שבארץ ישראל שיוציאו פירות, ואיזה פירות יפים, תפתחות הגמרא בכתובות שם, הכל בנוי על פסוקים מישעיה. עתידה ארץ ישראל שתוציא פירות, שנאמר בראש הרים, שם כתוב על החיטה, שהיא תהיה כדקל, עתידה לחיטה להיות כדקל. מה פירוש? אומרת הגמרא שמת תאמר שיהיה קשה להוריד את החיטים מלמעלה, מה זה יהיה בראש הדקל? גבוה. אלא הקדוש ברוך הוא מנשב רוח מגן העדן ויורדת החיטים נופלים למטה ואז אוספים אותם בקלות והכל יהיה פה ברכה. אומר רבי אברהם אזולאי, תדע שכל מה שהגמרא שם אומרת, מה שיהיה כשיבוא משיח, את כל הדברים היפים שיהיה וכל השפע הגדול והברכה, זה לתושבי חוץ לארץ שיבואו לכאן. אבל לנו, אנחנו נזכה לעלות לגן עדן בחיים. הוא אומר שם דבר מאוד מעניין, הוא מביא סימוכים גם מהזוהר, גם מהפסוקים בתנ"ך. מביא שם שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים. ואיך אמר הנביא ישעיה? מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם? מה זה הוא רואה? ישעיה הנביא בנבואה שלעתיד לבוא הרבה אנשים יעלו כמו יונה ולכל אחד יהיה כנפיים ונכנס לתוך, מתוך ארובה כמו פעם היה בלקון, אתה יודע מה זה בלקון? מרפסת שהיה מסביב הבית. אז יהיה בתים גבוהים, כמו שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, בדף ע"ה, הגמרא שם אומרת שיהיה ירושלים, תהיה 3,000 מגדלים. כל מגדל 12 קילומטר גובה. באיזה קומה אתה רוצה לקום? ה-12 קילומטר גובה. אומרת הגמרא שמת אומר שיהיה קשה להגיע. מה, אני אעלה את כל הקומות האלה ומה יהיה עם שבת? הרי היום אומרים לנו שיש בעיה עם מעבית שבת. אומר לא. מי אלה כעף תעופנה עושה להם הקדוש ברוך הוא כנפיים כמו ליונות והם נכנסים לתוך הבית. שנאמר מי אלה כעב תעופן האף זה עננים, לגובה העננים. וחיונים אל ארובותיהם. כל אחד ייכנס לבית שלו דרך הארובה, דרך הבלקון בבית. וכל בית יהיה גובה, הוא אומר, מביא שם 50 אמה, 25 מטר גובה. אז כך יהיה לעתיד לבוא. הוא אומר, כל זה לבני חוץ לארץ. למה? כי הם רצו חיים טובים. אחד אמר לי שהראה, היה באיזה בית בהולנד, יש שם דירה שהיא מסתור, יש 4 כיווני אוויר. ולא רק 4 כיווני אוויר, אלא יש לו גם כפתורים שהוא מסובב את הבית. הבית נמצא על קרוסלה. אז פעם הוא רוצה לראות בחלון את המדבר עם האיילות שרצות שם. פעם ליער הוא רוצה לראות את העצים, פעם הוא רוצה לראות את הערים, את העיר ואת הכבישים, ופעם אני לא יודע מה הוא רוצה לראות את המתים, את מה רוצה לראות את הרוחות, את השדים. אז יש לו 4 כיווני אוויר. זה לאנשי חוץ לארץ, אז הגמרא הביאה להם הרבה הבטחות שיהיה להם, שיהיה להם, כמו שכתוב שם, שכל אילן סרק יוציא, הגמרא אומרת שם, כל ענף וענף יוציא 9 ליטרים, 9 ליטר של פירות. והוא הביא מעשה שהיה, הרי היה שם ישב, היה דורש רבן גמליאל, גם זה במסכת סנהדרין יש, רבן גמליאל היה דורש שעתידה להיות ארץ ישראל, שעתידה אישה שתלד בכל יום, שנאמר הרה ויולדת יחדיו. נגלב על אותו תלמיד, אמר לו איך יכול להיות? אמר לו, לא, אין כל חדש תחת השמש. אמר לו, בוא אני אראה לך, תרנגולת, כל יום מטילה ביצה, כך יהיה, כל יום. אז יהיו הרבה ילדים. אחר כך הוא אומר שם, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט. מה זה גלוסקאות? כל מיני לחמים, כל מיני דברי מאפה שאנשים אוהבים. כל אחד אוהב סוג אוכל מסוים. אז ארץ ישראל תוציא הכל מוכן, מן המוכן. כלי מלט זה כל מיני בגדים יפים, סמלות וחליפות וכו' וכו' וכו'. כל טוב, מה שאתה צריך. תגלר עליו אותו תלמיד, אמר לו, בוא ואני אראה לך כמהין בפטריות. הנה יוצא פטריה, איך היא יוצאת? אחרי הגשם פתאום יוצאת פטריות, כל השדה מלאה פטריות, כך יהיה לעתיד לבוא. אז מה ההבדל אם זה פטריה קטנה או פטריה ענקית, תהיה לך בית גדול וכו'. ואז אומר רבי אברהם אזולאי, תדע שכל זה ליושבי חוץ לארץ, אבל ליושבי ארץ ישראל, שכאן היא ארץ קדושה, שתמיד עיני ה' אלוהיך הבא, אנחנו יהיה לנו כוח לעלות לגן עדן בחיים. איך? הוא אומר, הרי יבואו, יקומו תחיית המתים, תחיית המתים יקומו, אז יקומו המתים שהיו בבית שני. אז תגידו, איפה הבית שני שראינו? זה לא זה, ייבנה בית המקדש, בסדר. אבל איזה בית מקדש ייבנה? בית שלישי, בסדר, זה חדש. אבל מה עם הבית השני? הוא רוצה לראות את הפינה שהוא היה שם מתפלל. אז יהיה גם בית שני. ויהיה עליו את בית ראשון גם. ועל בית ראשון, אז יש בית שלישי, עליו בית שני, עליו בית ראשון, ועליו יש שם את העמוד עץ החיים שבתוך גן עדן, ודרך עץ החיים אנחנו נעלה לגן עדן, ונפגוש שם את האבות הקדושים, תחילה בראש את אדם הראשון, במלוא יופיו והודרו, אחר כך את האבות אברהם יצחק יעקב, ואז נפגוש שם גם את משה ואהרון עם הישיבה שלהם, מלמדים תורה את דור המדבר. זה אומר, זה יהיה לבני ארץ ישראל, אבל בני חוץ לארץ, תגידו לקדוש ברוך הוא, מה, למה אתה מפנה בין יהודים ליהודים? הם כמונו, גם אנחנו התפללנו. תגיד להם, אלה עזבו את ארצות העמים ובאו לכאן וסבלו. סבלו, להיות עם הגויים מסביב, וקטיושות ועסקות וכו', זה לא פשוט. אז סבלו, אז אני נתתי להם את החשק, אבל אתם עזבתם הכל בגלל כסף וזהב. מה יעשה הקדוש ברוך הוא ייקח אותם לנמל יפו? מה יש בנמל יפו? ריבונו של עולם. יגידו לו, מה אתה לוקח אותם לנמל יפו? אמר לו, נמל יפו מושבע ועומד מששת ימי בראשית, שכל המטמוניות והאוצרות של קורח, מאוד היה אלכסנדר מוקדון, מהיו העשירים הגדולים בעולם, המן, היה עשיר גדול, איפה כל העושר שלו? הלך. הכל נמל יפו יקיא אותו החוצה, ויגיד להם, קחו לכם, זהב, כסף, יעלומים, אבנים טובות ויקרות, תקחו ככל שאתם רוצים. ואז ייתן להם את כל זה, אבל אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו נהיה למעלה בגן עדן. יש לנו שם כל טוב שבעולם, אז אתה לא צריך את כל זה, ויהיה לך כל השמחה הגדולה. ועוד, אומר כתוב בפסוק, אמרנו, פדויי אדמה ישובון, ובאו ציון ורינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונעשו יגון ואנחה. אמרת שעתידה אישה ללדת בכל יום ילד, אז כל יום ילד, אז אחרי 13 שנים כל יום בר מצווה. ואחר כך כל יום גם חתונה. אז האבא צריך לעשות ברית מילה, ברית מילה קודם, אז יש לו ביום השמיני ברית מילה, מיד אחרי הברית מילה בר מצווה לילד, מיד אחרי הבר מצווה חתונה לבן הגדול. אז הוא אומר, לא יהיה זמן לשום דבר, לכן אמר, ובאו ציון ברינה, לשמחת עולם על ראשם, כל השמחות שיש בעולם יהיה להם בראש. ששון זה מילה, כך כתוב בגמרא, פסוק, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר, נכון? ראה מסכת מגילה. ששון זה מילה, ושמחה זה ימחת חתן וכלה. נסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה. אז ממנה ונעשו יגון והנחה, תהיה שמחה גדולה, ואז יהיה אילנות, יוציאו פירות בכל יום, ואז תהיה שמחה אמיתית, שבאמת תשמח את כולנו, ותמלא את הלבבות, ותחמם את זה. אומר עוד דבר, אליהו הנביא עתיד לבוא לפני שיבוא יום הגדול והנורא, כך אנחנו אומרים, נכון? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אותם. יבוא אליהו ויעמוד ביום הראשון ליד הרי ישראל ויאמר, הרי ישראל, למה אתם שוממים? באה גאולה. באה גאולה, באה גאולה. ביום השני עוד פעם מגיע אליהו הנביא וצועק, הרי ישראל, למה אתם שוממים? אז הוא אומר להם, באה ישועה לעולם. ביום השלישי הוא אומר, הרי ישראל, למה אתם שוממים? בא שלום, בא שלום. שואל המפרש של הילקוט שמעוני, למה כל דבר פעמיים? הוא אומר שבגמרא כתוב, שאם אדם אמר דבר פעמיים, זה כמו שבועה. אז אליהו הנביא נשבע באותו יום, בא ישועה, בא ישועה. זה לא סתם, זה לא הזעקת שווא, זה הזעקת אמת. כלומר, בא ישועה, בא ישועה. וכן אחר כך, בא שלום, בא שלום. בא גאולה, בא גאולה. ואחרי זה יבוא הגאולה. אמנם הרמב״ם כתב שלא מוכרח שיבוא אליהו קודם, אבל איך הוא כתב? דברים אלה, אין יודע מי איך שיהיה עד שיהיו. אבל איך שיהיה, בכל אופן, אנחנו רואים שעל ידי הגלות שאנחנו סובלים, והתפילה שאנחנו מתפללים, וזה שאנחנו מקווים לשם, מתפללים אליו ובוטחים בו, שהוא יושיע אותנו, הוא מושיע אותנו. עושה איתנו ניסים נפלאות כל רגע ורגע, שהיהודים, אנחנו יכולים ללכת פה, לירושלים, עיר הקודש, ולחיות פה, ולראות איזה יופי את כל ה... אני אספר לכם סיפור קטן, אישי, שהייתי בשנת תשל"ד, אז בדיוק זה היה תקופת הנישואים שלי, ואז אבא, עליו השלום, שהיה מקובל גדול והסתיר את עצמו, אז הוא בא אליי לסנהדריה, לשבת, ללמוד שם. ביום שבת הוא בא משכונת גאולה עד סנהדריה, בא ברגל, וישבנו ללמוד. אבל ללמוד 6 שעות רצופות. אחרי סעודה שלישית, הוא היה כבר בשעה 2, אחרי סעודה שלישית. גמר תפילת מנחה, מ-2 עד 8 למדנו, בימי הקיץ. ב-8 הלכנו להתפלל תפילת ערבית. ואז יום אחד, 15 לפני 8, הוא אומר לי, בציון בוא תוצא, אני רוצה לעשות איתך סיור בחוץ. אמרתי, בסדר, אם אבא מבקש, הוא היה כבר בגיל 75, מבוגר, והיה חולה גם. הגוף שלו לא היה. היה רזה, אבל היה לו קשה ללכת. אז לקחתי אותו. ואז היו בונים את שכונת רמות אשכול. התחילו להיבנות. פתאום הוא הסתכל על כל מיני בניינים. בניין אחד נגמר, השני עוד היה באמצע, השלישי עוד לא התחילו, ויש יסודות. הוא הסתכל לשמיים, ומוריד מעות. אז חשבתי שאולי לרגע הוא מרגיש לא טוב, כי הוא סבל מהכליות. אמרתי לו, אבא, אתה מרגיש לא טוב? אמר לי, לא, מה פתאום? אני שמח. אומר לי, אני לא מאמין מה אני רואה. אומר, אתה לא יודע, אתה רואה אבנים. אתה רואה בניינים, אבל אני רואה מלאכים. אומר, תדע, כל אבן שבונים פה בירושלים בית ליהודים, זה המלאכים למעלה, יש ירושלים העליונה, ששם גם ירושלים נבנית כנגדה. אומר, ואז אני מתפעל, שאני ראיתי, זכיתי וראיתי, שהייתי ילד, הייתי בעיר בגדד, אצל בהתרשות של הבן איש חי, הייתי שומע אותו. והייתי חושב, בשור השם משיבת ציון, היינו כהולמים, מי יודע מה יהיה. אבל הנה אני באתי לירושלים, ואני כעת רואה את הבניינים שנבנים פה בירושלים, את ה... ולא רק הגאולה שהייתה, הישועה העצומה שהייתה במלחמת ששת הימים, כי מי שזוכר והיה פה במלחמת ששת הימים, לפני כן היו שלושה שבועות של מתח נורא והיום, כי גייסו את כל הגברים, והיה מתח נורא, כי הרודן המצרי, מח שמו, הוא איים על ישראל באיזה איומים נוראים, וכל סיני היו כולם שמה, היו בפחד גדול, ומי חשב שיהיה כל זה? ופתאום נהיה מהפך של 160, 180 מעלות, הכל מהפך כזה, שאלה שהיו למטה נהיו למעלה, נהיה פתאום למעלה וכבשנו את כל השטחים שם. הוא ראה את זה, הוא התפעל, אמר לא רק זה, עכשיו גם לבנית ירושלים, עצם זה שכעת ירושלים מתרחבת והולכת ונבנית, אז זו שמחה גדולה לאבינו שבשמיים למעלה, והמלאכים שם רוקדים, כי כתוב בפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדיו. הגאון רבנו בחי כותב, למה ירושלים זה לשון זוגי? אתה קורא כל עיר ועיר, יפו, אתה לא אומר יפוי, חברון לא אומר חברוני, באר שבע זה לא בערים שבעים, באר שבע. מה קרה ירושלים שהיא נקראת דאבליו, פעמיים, ירושלים, לשון רבים. אומר ירושלים היא שונה מכל הערים בעולם. כי יש ירושלים העליונה ויש ירושלים התחתונה. כל מי שנכנס בירושלים התחתונה, הוא נכנס לירושלים העליונה. ואז זה אמר, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. היא מתחברת עם ירושלים העליונה, ואז כשאתה רואה את ירושלים התחתונה פה בנויה, תדע שגם למעלה ירושלים בנויה. ולכן צריכים להתפלל השם יתברך. כי הוא לא נכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. ונשבע השם, צריך להגיד לו שהנה למה כותב הרב, עליו השלום, היה הרב בחלב, רבי אברהם אנטבי, כותב חידוש נפלא מאוד. הוא אומר, יש הלכה בחושן משפט, וזה מובא גם במובא לפני כן בהרמב״ם. אם היה מעשה בית שהיה בנוי דו קומתי, קומה א' וקומה ב', והבית הזה נחרב, התפורר, ומהנדס העיר אמר, הרויס, החוצה, נחרב הבית, החריבו את הבית. עכשיו, בא בעל הבית שגר קומה שנייה, ורוצה לבנות, אז הוא פונה את השלט. קורא לדייר התחתון בקומה א', אומר לו, אין לי כסף עכשיו, אני אולי עוד 5 שנים, 10 שנים, יהיה לי, אני אשלם. אז מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שהוא יכול לבנות את שתי הקומות, רק את השלד, ולמעלה לגור שם, והוא מעכב את הדייר למטה מלהיכנס לבית, עד יום שהוא ישלם לו את החלק שלו, בבניין, כי אני לא יכול לבנות באוויר, אני צריך לבנות עם יסודות, אז הוא צריך להיות שותף איתי בכל. אומר אותו הדבר, אנחנו הדיירים שלמטה, הקדוש ברוך הוא היה למעלה, בירושלים העליונה. אז הקדוש ברוך הוא לא נכנס, אז אומר לו הנביא בסוף מגילת איכה, אתה אדוני לעולם תשב כסאך לדור ודור. אומר אותה השם, לעולם תשב בחוץ, למה אתה יושב בחוצה? כסאך לדור ודור, הכסא שלך נמצא. למה לנצח תשכחנו, תעזרנו לאורך ימים? תיכנס אתה לירושלים העליונה, ואז אנחנו נראה שיהיה אור כזה של ירושלים העליונה, כל כך יאיר בעולם, אז אנחנו מיד נשוב בתשובה, לירושלים התחתונה תיבנה ותתמלא. אז זה שאמר, אתה השם לעולם תשב, תצרכה לדור ודור, למה נצח תשכהנו? אז בעזרת השם, יבנה השם את ירושלים העליונה, להיכנס אליה, וגם אנחנו נזכה שנראה את בית המקדש בקרוב, על פילו עומד, והכהנים בהיכלם, וכולם הלוויים לדוכנם, בשירם וזמרם, ונזכה לכל טוב שהשם יתברך, ימלא כל מי שלא תבכם לטובה ולברכה, לבנה, חיה ומזונה, וירחם על הרווקים שבעם ישראל ימציא להם בנות סיווגם, ולבנות הרווקות גם ימציא להם בני זוג טובים, ישרים ותמימים, ויקימו בתים בישראל, ותהיה גאולה וישועה לנו ולכם ולכל ישראל. תודה רבה לגבאים. תודה רבה.
אני מברך את הנשים.
תודה רבה לנשים גם שמעוזרות לגברים, ובזכותם אנחנו יכולים לבוא לבית הכנסת וללמוד תורה. חזקו ואמצו, ימלא השם משאלות לבכם לטובה ולברכה. חיים טובים וכתיבה וחתימה טובה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יהיה לו עניין גדול. לא אומרים, לא אומרים, זה במרוקו אומרים, פה לא אומרים, פה לא אומרים. עכשיו, מה אתה אומר? שום פרק, שום דבר, חוץ את התפילה, רק סדר התפילה נטו. שחרית, מנחה, ערבית, הכל נטו, מה שכתוב בסידור, מה שמסודר בתוך התפילה. מה שמחוץ לתפילה, אין, היום לא קוראים. מה? נשים, מה אתה רוצה מהנשים? לא יודע. נשים, עזוב אותנו. עכשיו, את תפילה גם, צריך לדעת, לא עושים מי שברך. לכן לא עושים מי שברך היום. הוא לא יגיד הרב, תן לי ברכה. זרו. כי כתוב, גם כזעק והשבע, סתם תפילתי. ועד רבה, לפי הפשט, אפילו קדיש נתקבל לא אומרים, בגלל זה. אבל אנחנו נוהגים על פי הקבלה, לומר קדיש נתקבל, הכל רגיל, כן. אבל השכבות ומי שברך, לא אומרים. לכן תראה, אפילו לא אומרים לעולה בכבוד. ביום רגיל אומרים לו בכבוד, ואז הוא עולה. רק אומרים לו תעלה. מה? זאת אומרת
פה רבי אליהו, אם נגיד במוצאי שבת,
130 פעם אליהו הנביא זכור לטוב. כן. יאמר את זה, מוצאי תשעה אליהו הנביא זכור לטוב. מה רצית מטבית? לא, לא, אני רציתי להרגיע אותו, אז אמרתי לו כך. מה קרה לי? מה שאלת? לא, לא הולכים ברחוב עם טלית ותפילין, כיוון שרוב העולם לא לובשים טלית ותפילין בבוקר. אז לכן, כי אפילו הספרדים לא נהגו בחוץ לארץ להניח תפילין. רק פה בירושלים, כיוון שמנהג בית אל היה, אז זה היום התפשט בכל המקומות, להניח תפילין בבוקר. אבל ללכת ברחוב בריש גלי, זה לא, לא טוב.
כי... זה בחמש בבוקר, ואף אחד לא רואה אותו?
מה חמש דקות? החמים לא חילקו. גם אם ילך ב-4 בבוקר.
4
ילך מיפי. כן. הכל יכול להיות. יש הכל בעולם. תתפלא. תאיש נהר, תשמע אכבר. עכשיו הרמב״ם. יפה. עיין בנחמת ציון, שם כתוב. נכון. תיקון לאה לא אומרים. ולא נחמות. הרמב״ם כתב באיגרת שלו, שתדע, יזכור האדם, שכמו העפר אחריתו, זה הטעם שאנחנו הולכים יחפים, ויעלה על הדורסים אותו בסוף העפר, הבטיחנו הקדוש ברוך הוא, כך כותב הרמב״ם, שלא נובד לעולם ולא יעשה עמנו כליה. למה? תראה איזה הרמב״ם, כמה, איזה אמונה וביטחון היה לו. הוא אומר, כמו שמציאות השם יתברך בעולם קיימת, ואין מי שיכול להכחיש אותה, כך מציאות עם ישראל קיימת, ואף אחד לא יוכל עלינו. כי כתוב, אני אדוני לא שניתי. לא שניתי, לא שיניתי, ולא חיליתים. ולכן אומר, חזקו ואמצו, ואל תיבעלו מהשמדות, מכל מיני גזרות, ואל יפחית תוקף יד האויב. זאת אומרת, להיות חזק ונעמוד בלב ברזל נגד כל האויבים שקמים עלינו לרע, ולא להפחד. צרור המור כתב, עצה, תזכור את הפסוק, סימני, כחותם על יבך, כחותם על זרועיך. הוא אומר, אם אנחנו כחותם על לבבו, וחס ושלום, גם אם יש חבלי משיח, הוא אומר, הוא לא שוכח אותנו, כי זרועך לא השתנה. איך כתב? כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה. ובסירות נפש, כמה מסרו נפשם על קידוש השם, זה כשאול קנאה, כל זה לכבודו, רשפה, רשפה אש, שלהבת יא. אומר, זה שם שלם של השם יתברך. אומר, מים רבים לא יכולו לכבות את האהבה, כל אומות העולם יבואו עלינו, לא יצליחו להזיז אותנו. בפרט בענייני רוחניות לא ישנו כלום. אז מה שגוזרים עלינו כעת השלטונות, כל מיני גזרות על הבני ישיבות, לא צריך לפחד. לא עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל. אומר זה, יזהר האדם להיות חזק ולא יפחד. ואנחנו אחות קטנה על ידי הזכויות, כך הוא כותב, צרור המור, ואז יזכור את משה ואהרון, שהם היו יחד, והוציאו את ישראל מיד פרעה מלך מצרים, לא היה כמו עריץ ותקיף, בכל זאת הכניעו אותו ויצאו. לכן לא יחשוש האדם כלל ועיקר. וזה סוד מה שכתב רבי חיים ויטל, שאומרים בחת הלבנה, מתי אומרים אותה? במוצאי תשעה באב, לא במוצאי שבת. שמעת? אומר לי אליהו הנביא זכור לטוב. שמעת? אז בחת הלבנה, למה? לבשר את השכינה הקדושה, שהנה הגאולה באה, וגם עם ישראל, שאנחנו אומרים שגם הם עתידים יתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, כמו הלבנה שהנה אלמת בסוף החודש, ואחר כך מתגלה ורואים אותה, כך יהיה גם כן בעתיד דמו. והמשנת חסידים כותב, כיוון שנולד המשיח ביום תשעה באב בצהריים, לכן אנחנו מיד בלילה מברכים ברכת הלבנה כדי להודיע שהמשיח נולד, בעזרת השם השנה יבוא. לקרוב. מה אומר כבודו? למה 10-11? ודאי ישר, מה? בסדר. אומר, עכשיו הרמב״ם מביא גרת של אבא שלו, רבי מימון, היה בדין של קורדובה, רבי מימון הספרדי. הוא כותב, תדע, שיחפצו אומות העולם לבלענו, אבל אנחנו נעסוק בתורה, ואז יקצוף אלוהים עליהם, והם עשה בלי שורש. עליהם אמר דוד בתהילים, מפרח ישעים כמו עשב, ויציצו כל פעלי אבן, ואפילו אדמה אין שם. השור תתלוש את העשב, אפילו אדמה לא יוצא איתו, ממנו. ואז יהיה חושך בצהריים, ויחסה את כל אומות העולם, ובערב יזרח השם עלינו, כל הלילה יהיה אור. אז כן אנחנו אומרים, כנה החושך הסרץ, ערפי לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. אומר זה, תדע, יחשוב האדם, ויבין, וישכיל, שזה הדרך שבעזרת השם, נגאל במהרה בימינו, ולא יהיה עוד שוד ושבר בגבולם. איי, 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 כמה צריך. אומר, והשלם כותב עוד דבר מעניין, שלכן חל היום הזה כמו יום של פסח, נכון? מתי היה ליל הסדר? כבר שכחנו. היה מוצאי שבת, עבר כאילו 20 שנה, היה ליל הסדר. אומר, תזכור שליל הסדר היה באותה לילה, וכך יהיה גאולה לעתיד. אומר, וזה נקרא מועד. לכן כתוב בפסוק, קרא עליי מועד, לשמור בחוריי. אז תזכור את העניין ותתחזק ותזכור מה היה שם. כן, אז מה יש לנו עוד? עכשיו מה ההלכה? אחרי הצהריים, כיוון שנהיה חצות, קמים מהארץ, לא יושבים עוד על הארץ, ולא אומרים קינות. יש כאלה אומרים קינות אחרי החצות. לא טוב. לא אומרים קינות. אז מה קורה עם? דברי נחמה. כן? כל מיני ענייני נחמה. ומחזירים הברוכת המקום, מחזירים הכל, וגם המפות בבית, כדי לחזק את האמונה בביאת המשיח. יפה, יפה. לפי ההלכה, אין לומר קינות עם תפילין. אז באמת, זו שאלה. השאלה הייתה לגבי הוצאת ספר תורה. אותם שמתפללים כמו שיטת הקבלה, שמתפללים שחרית מלא, עם ציצית ותפילין. ואז צריכים להוציא ספר תורה. כשמוציאים ספר תורה, אסור לומר את הפסוקים שאומרים כל יום, גדלו לאדוני יתיון רמה שמייחדיו, אלא אומרים במקום גדלו המוננו, נפלה עטרת ראשנו. במקום ותגל בנות יהודה, צעקה ומרה וכולי, יש שם קינה מיוחדת. ואחר כך על החליך, חפקי יומם ולילה, איזה מילים. אז איך אומרים את זה? לפי ההלכה כתבו הפוסקים שאפשר לומר אותם עם התפילין עליהם. יש כאלה מזיזים את התפילין של הראש מהמקום, אבל לא צריך עד כדי כך. אלא אומר את הקינה שאומרים אותה בהוצאת ספר תורה, כי זה רק זמני, אני לא יושב על הארץ וקורא קינות, אלא רק מוציא את הספר תורה. ואז מוציאים. וגם היה להם מנהג, כך מביא השדה חמד, שהיו נהגים את הספר תורה, עכשיו מוציאים אותו בלי מפה. במקום מפה יפה וחסר צעיפה, כך אמר המקונן. אז אומר, היו מוציאים אותו, עוטפים אותו בבגד שחור, והיו מניחים אותו על גבי קרקע. אז הוא אמר, אסור, לא על גבי קרקע. אני אשים קצת אגביע אותו, היו לוקחים איזה בן אדם, שוכב עם הפנים על הקרקע, ועליו היו שמים את הספר תורה, וקוראים שם בספר תורה, כדי לשבר את הלבבות, לראות שגם הספר תורה בצער, ואז היו מברכים את הברכות של זה, ויש כאלה תקנו, היו נהגים לומר, מנהג קדום, מברכים על ספר תורה, דיין האמת, ויתנו אחר כך את המנהג, כי אין לומר ברכה בשם המלכות, זה לא הברכה שלו. תברך את הברכות רגיל, אבל לא לעשות, לא משברכים, ולא כיבודים, ולא שום דבר עניין אחר, אלא כל כמו שצריך, כפי הסדר, כמו כל יום ויום, כמו כל שנה ושנה. אז זה אומר הזוהר הקדוש, בפרשת החרימות, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי אברהם, ואף בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אומר, וזכרתי, יגיע הזמן, אומר, כך אומר הזוהר, בפרשת החרימות, אומר, יגיע הזמן של הגאולה, והם לא ראויים להיגאל, דור לא ראוי. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הזכיר זכות אבות ויגאל אותם. זאת אומרת, בכל זאת, שיגיע הזמן ויגאל אותם. ועל זה אומר רבנו ארי, אשר חירפו עקבות משיחיך. מה זה עקבות? אומר, אנחנו נמצאים בעקב, והגוף עומד עליו. אפילו שאנחנו עקב, אבל בלי עקב אי אפשר לעמוד. העקב הוא מחזיק את הגוף. והשכר כפול יש על הניסיונות שאנחנו עוברים. כי הניסיונות שלנו קשים מאוד, יותר מהדורות הקודמים. אפילו שהם היו, היו להם ניסיונות פיזיים קשים מאוד, אבל היו חזקים. היה להם חכמים וחכמים גדולים שהיו בעלי רוח הקודש, אז יכלו לחזק אותם. אבל אנחנו מה נשארנו? דור יתום אנחנו. בכל זאת, על ידי שהאמונה שאנחנו מאמינים, נגאל במהרה בימינו, בנחת ולא בצער. עסקו ואמצו ובשורים.